Now, in this lesson, we want to look at the New Testament.
בשיעור הזה אנחנו רוצים להסתכל בברית החדשה.
And we want to answer the question, what is the role of man and woman in the local assembly?
אנחנו רוצים להבין מהי התפקיד של גבר ואישה במסגרת הקהילתית.
Now, of course, in marriage, we know that man and woman, husband and wife, have their own roles.
אנחנו יודעים שבמסגרת המשפחתי, כבעל ואישה, לכל אחד יש את התפקיד או הקריאה שלהם.
Today we want to look at brothers and sisters and our different roles in the congregation.
והיום אנחנו רוצים להסתכל בעצם על התפקיד של אחים ואחיות בתוך הקהילה.
And what I want us to see is that we see the same two principles in the New Testament that we saw in Genesis.
ובעצם אנחנו רואים שאותם שתי העקרונות שראינו בבראשית הם גם נמצאים בברית החדשה.
That is that man and woman have the same status before God as believers in Jesus.
שאכן לגבר ואישה יש להם אותו מעמד בעיני המשיח או במשיח יש להם אותו מעמד.
And that man is not more important than woman, nor is woman more important than man in God's eyes.
ובעיני אלוהים גבר הוא לא יותר חשוב מהאישה והאישה איננה חשובה יותר מגבר.
But we'll also see that man and woman have different functions, different roles in the local assembly.
אבל אנחנו גם נראה שלגבר ולאישה יש בעצם תפקיד שונה במסגרת הקהילתי.
And so we want to look at two places in the New Testament.
אז אנחנו רוצים להסתכל או לפנות לשתי מקומות בברית החדשה.
The first is in Galatians chapter 3. So I ask you please to get your smartphones and find Galatians 3.
אז תפנו בבקשה בספרים שלכם או בדרך שאתם קוראים את הכתובים לגלטים פרק ג'.
Galatians 3, and we'll look mainly at one verse, verse 28.
ואנחנו נסתכל בעיקר בפסוק אחד, וזה פסוק 28.
In the main truth we see in this verse is that all believers share the same spiritual privilege and status regardless of gender, nationality, or social status.
וכאן בעצם בפסוק הזה אנחנו רואים שכל אדם לא משנה מה המין שלו, מה המעמד החברתי שלו ומה הרקע שלו, יש להם אותו ערך.
Now, a little bit of context. What are we reading here in Galatians 3?
מה אנחנו רואים מבחינת הקונטקסט בגלטים פרק ג'?
We remember that Paul wrote this epistle to the churches in an area of Asia Minor to explain to them that salvation is a gift that man receives by faith.
אנחנו זוכרים שבעצם שאול כתב את האיגרת לקהילות באזור של אסיה הקטנה ובאזור של גלטיה כדי להסביר להם שאנחנו נושאים על ידי אמונה במשיח ולא על ידי מעשים.
And the churches there were mainly Gentiles, not mainly Jewish.
הקהילות שם בעיקר היו, הקהילה הייתה בנויה בעיקר מגויים ולא יהודים.
And they had to be warned that some people were teaching the gospel incorrectly.
ושאול היה צריך להזהיר אותם מכיוון שהיו כאלה שלימדו בשורה שונה מהבשורה של המשיח.
The teaching was that in order to receive God's gift of salvation, you must keep the law of Moses.
והתפיסה או הבשורה הלא נכונה הייתה שכדי להיוושע צריך לשמור על התורת משה.
And the application of that was they taught that in order to become a believer in Jesus, you must first become Jewish.
ולכן המשמעות של הלימוד הזה הייתה שאם אתה רוצה להיות משיחי, קודם כל אתה צריך להפוך ליהודי ורק אז למשיחי.
And so in chapter 3, for instance, Paul says in verses 6 and 7,
למשל בפרק ג' פסוקים 6 ו-7 שאול אומר,
Please read.
כמו שאברהם האמין באלוהים ונחשבה לו לצדקה, ובכן דו כי בני האמונה הם בני אברהם.
So he goes back to Abraham, he says, Abraham received salvation by faith as a gift from God.
לכן הוא הולך אחורה יותר ממשה ואומר שאברהם האמין או הוצדק בזכות אמונה.
Then he goes through this chapter and he explains then why was the law given.
ואז הוא ממשיך בפרק הזה ומסביר מדוע ניתנה התורה.
And he says that the law was given to show us our need of salvation.
והוא אומר שבעצם התכלית התורה הייתה כדי להראות לנו את הצורך שלנו במשיח או בישוע.
And now let's read from verse 23 through the end of the chapter.
ועכשיו נקרא את מפסוק 23 עד סוף הפרק. We're talking about chapter 3.
Yes, chapter 3, verse 23 through 29.
Okay. לפני בוא האמונה נשמרנו תחת יד התורה. כלואים היינו לקראת האמונה העתידה להיגלות. לפיכך, הייתה התורה אומנת המדריכה אותנו אל המשיח, למען נוצדק על ידי אמונה. אבל לאחר בוא האמונה איננו נתונים עוד למרות האומנת. כולכם בנים לאלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע, כי כולכם אשר נתבלתם למשיח לבשתם את המשיח. אין יהודי אף לא גוי, אין עבד אף לא בן חורין, לא זכר אף לא נקבה, משום שכולכם אחד במשיח ישוע, ואם אתם שייכים למשיח, אזי זרע אברהם אתם ויורשים על פי ההבטחה.
Now we've already seen in verses 6 and 7 that he said that all who believe are sons of Abraham.
ראינו שהוא אומר שכל מי שמאמין הם ילדי אברהם.
And he says that Abraham, God chose Abraham to bless all the nations.
ואומר שאלוהים בחר באברהם כדי שהוא יהיה ברכה לכל העמים.
And so then in the passage we read, we see that all believers are equally justified.
ולכן אנחנו רואים שבקטע שקראנו שכל המאמינים הוצדקו על ידי האמונה, אותו דבר.
In verse 26 it says that you are all sons of God through faith.
ב-26 אומר כולכם בנים לאלוהים על ידי המשיח, או על ידי אמונה במשיח.
Verse 27 it says that all of you have been clothed in Christ.
כי כולכם אשר נתבלתם למשיח לבשתם את המשיח.
In verse 29 he says you all belong to Christ.
ב-29 אומר ואתם כולכם שייכים למשיח.
And you all are Abraham's descendants, Abraham's children.
ואתם זרע אברהם ויורשים על פי ההבטחה.
So can you tell what Paul is trying to, the point he's trying to make?
אז אתם יכולים להבין מה שאול מנסה לומר, או מה הנקודה העיקרית של שאול כאן?
Just as every person has the image of God, so every person can be made right with God through faith in Jesus.
בעצם הנקודה ששאול מעלה כאן זה בדיוק כפי שכולנו נבראנו בצלם אלוהים, לכן גם כולנו יכולים להיוושע על ידי אמונה במשיח.
Now look at verse 28.
תסתכלו בפסוק 28.
Now this is a very radical, amazing statement that Paul makes.
זה משפט מאוד רדיקלי ששאול מציין כאן, או כותב כאן.
Neither Jew nor Greek.
אין יהודי ולא גוי.
Now, of course, from the standpoint of view, from the people of Israel, this is a very radical statement.
מנקודת הראייה של היהודים, זה משפט קשה.
How can it be? We're the chosen people. God chose us. Remember?
איך זה יכול להיות? אנחנו עם הנבחר. אלוהים בחר בנו.
And then the next one. There's neither slave nor free.
ואחר כך הוא אומר, אין עבד ולא בן חורין.
Of course, this is good news for the slaves, right?
זה בוודאי בשורה טובה לעבדים.
But maybe the masters would say, wait a minute, this is still my slave.
ואולי בני חורין אומרים, רגע, אבל הוא עדיין העבד שלי.
And how about male and female?
ומה בעניין זכר ונקבה?
Of course, we understand that what he's talking about here is equal status before God.
אנחנו מבינים שבעצם מה שהוא אומר כאן, שזכר ונקבה וכל האחרים, יהודי וגוי, וגם עבד ובני חורים, יש להם סטטוס שווה בעיני אלוהים.
When someone turns and repents before God in faith, God forgives him.
כאשר כל אדם חוזר בתשובה אמיתית ומאמין במשיח, אלוהים סולח לו ומושיע אותו.
And it doesn't matter if that person is from the nation of Israel or from California, for example.
ולא משנה אם הוא מעם ישראל או מקליפורניה. יש לנו פה כמה.
Or from Virginia, for instance.
Or from Virginia.
If someone turns in repentance to God, it doesn't matter if that person is a slave owner or owned by someone else.
וגם אם מישהו חוזר בתשובה אמיתית, ולא משנה אם הוא עבד או הוא בן חורין או אם הוא אדון.
And in the same way, it doesn't matter if a person is male or female.
ולכן באותו מידה זה לא משנה אם הוא זכר או נקבה או גבר או אישה.
So God is ready to accept every person irregardless of their social status.
ולכן אלוהים מוכן לקבל אל כולם ללא הבדל בין מעמד החברתי שלהם.
And it doesn't matter about their gender either.
וזה לא משנה מבחינת המיניות שלהם.
And for us, of course, as believers, what this means is our identity in Jesus is more important than any other part of who we are.
ולנו כמשיחים זה אומר שבעצם הזהות שלנו במשיח היא הרבה יותר חשובה מאשר כל זהות אחר שיש לנו.
Which is why Paul said to the Philippians, our citizenship is where?
In heaven. ולכן שאול בעצם בפיליפים אומר שאזרחותנו הוא בשמיים.
Because our identity is children of God.
כי הזהות שלנו הוא כילדי אלוהים.
And that means that all believers have the same spiritual privileges as one of God's children.
וזה אומר שכל מאמין יש להם את אותן הזכויות כילדי אלוהים.
All of us are equally forgiven, redeemed, and all of us have the Spirit of God in us.
כולנו נושענו ואלוהים פדה אותנו במשיח.
Now we know that in a family it's a terrible thing when a parent loves one of the children more than the others, right?
אנחנו יודעים שבתוך המשפחה זה אולי קטסטרופה או לא דבר טוב כאשר ההורים אוהבים אחד מהילדים יותר מאחר.
Now God is the perfect heavenly father.
אבל אלוהים הוא אל המושלם.
He loves all his children the same.
אלוהים אוהב את כל הילדים שלו אותו דבר.
Now we know that some of his children don't receive his blessing.
אנחנו יודעים שלא כל הילדים מקבלים את הברכות של אלוהים באופן שווה.
But he loves all of us the same.
אבל הוא אוהב את כולנו באותה מידה.
The point here, of course, is one of the reasons why our faith became so popular in the ancient world.
זה הסיבה שהאמונה המשיחית הפכה למשהו עקרוני וחשוב בעולם הקדמון.
Because it was remarkable for slaves to understand that they also were people who had the Spirit of God.
זה היה מאוד חשוב, למשל, לעבדים לדעת שגם להם יש את הרוח האלוהים.
Now, what does this mean?
מה זה אומר?
We've already said that we are all equally called to serve one another.
ראינו שאנחנו כולנו נקראנו באופן שווה לשרת אחד את השני.
For example, in chapter 5 of this epistle, verses 13 through 15.
למשל, בפרק ה' של איגרת לגלטים, פסוקים, which verses?
Verse starting in verse 13.
החל מפסוק 13.
It says, "Through love, serve one another."
אומר שרתו איש את רעהו באהבה.
Every believer is able to serve every other believer in love.
כל אדם משיחי מסוגל ויכול ולכן חייב לשרת את האחר באהבה.
Look at the end of chapter 5.
תסתכלו בסוף פרק ה'.
But the fruit of the spirit is love.
שמואל אומר שהפרי הרוח הוא אהבה.
Every believer can show the fruit of the Spirit because the Spirit of God lives in them.
כל מאמין יכול להראות את פרי הרוח כי רוח אלוהים נמצא בו.
For example, chapter 6, verses 1 and 2.
לדוגמה פרק ו', פסוקים 1 ו-2.
It says, if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness.
אומר, אחי, אם יקשה לאיש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחניים, תקימו אותו ברוח של ענווה.
Now what this means in practical terms for the ancient world, if a slave saw that his master was in sin, he should go to his master and try and restore him.
זה אומר בעולם של אז, שאם עבד רואה שהאדון שלו חטא במשהו, עליו ללכת ולתקן אותו בענווה.
And it means also that a woman, for instance, can go to a man, for instance, her husband, and restore him in gentleness.
וזה אומר שגם אישה יכולה וצריכה לבוא לגבר ולתקן את מה שדרוש תיקון.
And so what we see in the New Testament is all these commands apply all of us to all of us equally.
ולכן אנחנו רואים שגם בברית החדשה כל המצוות הללו בעצם הם שווים לכולנו.
A master cannot say, I'm a master, you cannot tell me what to do.
אדון לא יכול להגיד לעבד שלו, אני האדון, אל תגיד לי מה לעשות.
A man can say to a woman, I'm a man, you can't tell me that I'm doing something wrong.
וגבר לא יכול להגיד לאישה שאני גבר, אל תגיד לי מה לעשות.
And so what we see is this radical principle in our faith is that all of us are children of God.
לכן אנחנו רואים שבעצם עיקרון חשוב ואולי אפילו קיצוני במובן הזה שאומר שכולנו בעיני אלוהים שווים.
For example, there's it says in Romans 15:14, you are able to admonish one another.
למשל ברומים ט"ו פסוק 14,
just verse 14.
בט"ו פסוק 14 אומר לנו כך, אני בטוח אחי שאתם שופעים טוב, מלאים כל דעת, ויודעים גם להוכיח איש את רעהו.
So every איש can admonish his רעה, right?
Yeah, בדיוק
it doesn't matter who we are in that sense.
במובן מסוים זה לא משנה מי אנחנו, אנחנו יכולים לתקן איש את רעהו, ולהוכיח.
Now, what does it mean then that there is not male or female, slave nor free, Jew nor Greek?
אבל מה המשמעות המעשית של מה ששאול כותב בגלטים, שאומר שאין גבר ואין אישה, או אין עבד ואדון?
Now, for instance, it doesn't mean that when a man repents, all of a sudden he's no longer male.
זה בוודאי לא אומר שגבר כאשר הוא חוזר בתשובה הוא מפסיק להיות גבר.
Right? I mean, there's no... In Russian there's anno, there's neutral, but in most languages there's no neutral gender, right?
ברוסית יש גבר, אישה או זכר נקבה ושלישית, כמו ביוונית ועוד שפות, אבל בעברית וגם באנגלית אין לנו את זה.
Right, so... And it doesn't mean that when a Gentile repents that all of a sudden he's not a Gentile anymore.
וגם זה לא אומר שגוי שחוזר בתשובה הוא מפסיק להיות גוי או הופך ליהודי.
So we see those differences remain.
השונים, השינויים האלה נשארים.
But Paul's point is that's not the most important thing because all of us have the same status.
ושאול בעצם אומר שהדברים האלה הם לא הכי חשובים, מה שהכי חשוב שיש לנו את אותו מעמד במשיח.
Okay, so the first truth then is that we all have the same status before God.
לכן האמת הראשונה היא שכולנו יש לנו את אותו סטטוס או אותו מעמד בעיני אלוהים.
Okay, so the second truth is men and women have different functions in the local assembly.
ההוספת היא שבעצם לגבר ולאישה יש תפקיד שונה במלכות אלוהים.
And so I'd like to show you one passage that I think explains this very well.
רוצה להראות לכם מקום אחד ש לדעתי מוכיח או מראה את זה בצורה הטובה ביותר.
Please open to 1 Timothy chapter 2.
תפנו בבקשה לאיגרת הראשונה לתימותאוס פרק ב'.
Now of course we know that men and women are different, they have different functions biologically, for example.
אנחנו יודעים שגבר ואישה הם שונים, אפילו מבחינה ביולוגית הם שונים.
But our question today is, what are their different functions in the church?
והיום אנחנו רוצים בעצם לדבר מהו השוני בתפקיד שלהם בתוך הקהילה או במסגרת הקהילתית.
And so I'd like to read in chapter 2 from verses 9 through the end of the chapter.
אז אני רוצה לקרוא מאיגרת הראשונה לתימותאוס פרק א' מ-9 עד סוף הפרק.
Yes, please read it.
כמו כן, תעתנה הנשים תלבושות הולמת בצניעות ובאיפוק, לא בהתגנדרות שיער, לא בזהב ופנינים, ולא במלבושים יקרים, אלא במה שיאה לנשים המצהירות על יראת שמיים במעשים טובים. האישה תלמד בדומיה בהכנעה שלמה. אינני מרשה לאישה ללמד, אף לא להשתחרר על האיש, להסתחרר על האיש, אלא להישאר בדומיה. כי אדם נוצר ראשונה ואחרי כן חווה. אדם לא נפתה אלא האישה, שמעה לכל המפתה ובאה לידי עבירה. אבל היא תיוושה בלדתה ילדים אם תעמוד באמונה, באהבה, בקדושה ובצניעות.
And so the principle that we can draw from this is that there's one, as far as I understand, there's one role that is forbidden from women in the local assembly, and that is ruling and teaching men.
ומכאן אנחנו מבינים שיש עיקרון אחד שעולה מכאן, שבעצם במסגרת הקהילתית יש דבר אחד שנשים לא יכולים לעשות, וזה בעצם ללמד את הגברים.
So that's my conclusion, but let me give you some context for that.
זה בעצם התוצאה, אבל אני רוצה להסביר איך הגענו לזה.
As we know, Paul wrote this letter to Timothy, who was pastor of the church in Ephesus.
אנחנו יודעים שהאיגרת הזו, שאול כתב את זה לתימותאוס, שהיה רואה קהילה באפסוס.
And he begins the epistle by saying there's one very big problem.
והוא אומר לו שיש בעיה אחת גדולה.
That there was people who wanted to lead who were not qualified to lead.
שהיו אנשים שרצו להוביל בקהילה, אבל לא הוסמכו לכך, או לא היה להם את ההכשרה לכך.
And there were teachers who were not teaching accurately.
והיו גם כאלה שלימדו, מורים שלימדו, שלא לימדו נכון את דבר אלוהים.
And so one issue that Paul addresses in this epistle from many different angles is who should be leading in the church.
ולכן אחד הנושאים המרכזיים ששאול מתייחס אליו באיגרת הזו זה בעצם מי צריך ללמד במסגרת הקהילתי או מי רשאי ללמד.
In fact, the situation was so bad that he even says at the end of chapter 1 that he had to come to Ephesus and kick two and remove two men out of the church.
והמצב הוא היה כל כך גרוע ששאול אומר בסוף האיגרת הראשונה שהוא היה צריך לבוא באופן אישי לשם ולהוציא משם שני מורים שלימדו.
So that gives us a little idea for what the atmosphere was like in this congregation.
ומכאן אנחנו קצת יכולים להבין את האטמוספירה או את המצב שהייתה בתוך הקהילה.
So you can just imagine if Baruch came back in 2 months and had to kick David and I out of the church, for instance.
ותחשבו, תתארו לעצמכם שבעוד חודשיים ברוך חוזר וזורקת אותי ואת בריין מהקהילה.
So this is the atmosphere that was in Ephesus at the time.
זה בעצם הייתה המצב שהייתה ששררה בקהילה באפסוס בזמנו.
In chapter 2 he's specifically explaining to Timothy how you should run a public worship service.
ובפרק ב' בעיקר הוא בעצם כותב ומלמד את תימותאוס איך עבודת האלוהים בקהילה צריכה להתנהל.
And he says one of the most important things is to pray.
הוא אומר בעצם אחד הדברים החשובים בקהילה זה להתפלל, ועל זה נדבר שבוע הבא.
Which is what he says in verse 1.
וזה מה שהוא אומר בפסוק הראשון בפרק ב'.
And what's the most important thing to pray for?
ומהו הדבר החשוב או העיקרי להתפלל עבורם?
Salvation.
זה בעצם ישועה.
And what would help the work of the gospel most in Ephesus?
ומה היה יכול לעזור הכי הרבה לעבודת הבשורה בקהילה באפסוס?
As if the people in charge of the city would get saved.
זה אם האנשים שהיו אחראים על העיר, הרשויות ומנהיגי העיר היו חוזרים בתשובה.
And they would stop persecuting us for preaching the faith and just let us live our lives quietly.
והיו מפסיקים לרדוף אותנו והיו נותנים לנו לחיות את החיים שלנו ולהכריז את הבשורה.
And so then I should have had David read verse 8 also, because then he says, therefore I want men in every place to pray.
ולכן בשמונה שלא קראנו, אומר, רצוני שהאנשים יתפללו בכל מקום.
And when he says in every place, this is Paul's words to describe local assemblies that were scattered throughout the Mediterranean basin.
ומה ששאול אומר במשמעות של המילה בכל מקום, הוא מדבר על הקהילות המקומיות באזור.
So what this means is, when you meet together as a church, one of the most important things that must happen is the men need to pray.
ולכן אומר, כאשר אתם מתאספים, אחד הדברים החשובים שצריך לעשות זה שהגברים יתפללו.
And you see in verse 8 that he addresses what I would call typically male sins.
ובפסוק 8 אנחנו רואים שהוא בעצם מדבר בעיקר על הגברים.
Anger and arguing, these are two things that men seem to do better than women.
כשהוא אומר בלי כעס ובלי מחלוקות, זה דברים שהגברים כנראה טובים יותר מהנשים.
So he says, men, when you meet together for worship, arguing and anger, that's not what we want. We want instead heartfelt praise, prayers for the salvation of people.
ולכן הוא אומר לגברים שאתם נפגשים, אנחנו לא רוצים כעס או מחלוקת, אלא אנחנו רוצים שתישאו ידיים טהורות בתפילה.
And then after this, as we read in verses 9 to 15, he talks about what he wants women to do.
ואחר כך, מ-9 עד 15, מה שקראנו, הוא בעצם מדבר על מה הוא מצפה מהנשים לעשות במסגרת הקהילה.
One of the things he wants women to do are to dress modestly and to be kind.
אחד הדברים הוא שהנשים יתלבשו בצניעות ובאיפוק.
Verses 9 and 10.
פסוקים 9 ו-10.
He says, for women, it's more important for them to live godly lives than to draw attention to themselves because of their beauty and wealth.
הוא אומר שלנשים הרבה יותר חשוב שהתשומת הלב יהיה בכך שהם נשי אלוהים, הולכים אחרי אלוהים, מאשר שאנשים יפנו אליהם בגלל היופי שלהם או איך שהם נראים או מתלבשים.
So rather than draw attention to themselves because of how they're dressed and how expensive their clothes are, he says, no, I want you to do good works.
במקום הלבוש האולי יקר או המיוחד, רוצה שאתם בעצם יהיה לכם יראת אלוהים.
In other words, glamour has no room in the local assembly.
לכן הוא גם שמדבר על ההתגדרות של זהב ופנינים, לזה אין מקום בקהילה.
Instead, of course, kindness, showing rather than drawing attention to yourself, you give your attention to others. That's what good deeds are, right?
ושהוא מדבר על מעשים טובים, משמעות של מעשים הטובים, שזה במקום שהתשומת הלב יהיה עליכן, זה יהיה על האחרים.
And so what Paul is saying is he wants the sisters in the congregation to be known for their godly character, not for their appearance.
ולכן שאול אומר שמה שצריך לאפיין את האחיות בקהילה, זה היראת האלוהים שלהם, ולא הלבוש או כל דבר אחר.
Now of course Paul doesn't say that they need to be ugly. He doesn't say that.
הוא לא אומר שהן צריכות להתלבש מכוער או להיות מכוערות.
But he's of course saying this is what should be your emphasis.
אבל הוא אומר שזה צריך להיות הדגש שלכן.
And then from verses 11 through 14 he talks about how women are supposed to be in submission.
ומפסוק 11 עד 14 הוא בעצם מדבר על איך שהנשים צריכות להיכנע או להיות בקנייה.
And again to summarize, he says very simply here that women are not to take the role of leading men, but rather to be supported and following.
ולכן הוא אומר שלנשים אסור להם להוביל את הגברים, אבל צריכים לתמוך בהן.
And what is specific in this section?
ומהו specific באופן ספציפי מדבר על הפסוקים האלה?
The first thing we notice in verse 11, he says, a woman must receive instruction.
בפסוק אחד הוא אומר שהאישה צריכה לקבל לימוד.
Now, of course, to us that sounds normal.
זה כמובן דבר נורמלי.
But in the first century, in that part, in those cultures, women did not typically receive education.
אבל צריך להבין שאז בעצם הנשים לא היו הולכים לבית ספר או לא היו לומדות.
And so when Paul says, I want a woman to receive instruction, he is going against the rabbinic tradition.
ולכן ששאול אומר שרוצה שהנשים תלמדנה, הוא בעצם הולך בניגוד לתפיסת הרבנית של אז.
And he explains how a woman should be taught. He says, quietly, with entire submissiveness.
הוא גם אומר איך על הנשים ללמוד, ולכן הוא אומר בדומיה, בהכנעה שלמה. סוף פסוק 11.
Now, I would say that this is really not different from the way Paul wants the men to learn.
ובמובן מסוים כמובן זה לא שונה מהדרך ששאול רוצה שגם הגברים ילמדו.
He wants, of course, the men also to learn quietly and with submission, right?
וכמובן שהוא רוצה שגם אנחנו כגברים נלמד בדומיה ובכניעה.
But why does he say it this way to the women in particular?
אבל מדוע הוא אומר את זה במיוחד לנשים?
Well, of course, we know that sin enters into the picture.
אנחנו יודעים שחטא כמובן נכנס לתמונה.
And so oftentimes there is a conflict between male and female for power.
ולכן בגלל החטא יש תמיד מלחמת כוחות בין הנשים לגברים.
And so on the one hand he's giving a positive command for them to learn.
So מצד אחד הוא נותן מצווה חיובית עליהם ללמוד.
In verse 11, and then in verse 12, he gives a negative command.
ובפסוק 12, הוא בעצם נותן את המצווה השלילית.
Which of course is, but I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet.
הוא אומר, בפסוק 12, אינני מרשה לאישה ללמד, אף לא להסתרר על האיש.
And of course, as we've seen that before in Genesis, God's original intention was for man to be the leader.
וראינו בראשית בשבוע שעבר שלמדנו שבעצם זה היה הדבר שאלוהים רצה מההתחלה בבריאה.
And of course, teaching is a function of leadership.
וכמובן ללמד זה התפקיד של הנהגה, של המנהיג.
And so it's not surprising that he would say this.
ולכן לא צריכים להיות מופתעים שהוא אומר את זה.
Now let me say, submission is not limited to women only.
אני רוצה להגיד שכניעה זה לא רק לנשים.
Peter says in 1 Peter 5:5, you younger men likewise be subject to your elders.
למשל קיפה או פטרוס אומר בראשונה לפטרוס בפרק ה פסוק 5 אומר כמו כן הצעירים היכנעו לפני הזקנים.
Right, we already heard about that this morning. What happens when young men don't listen, right?
כבר שמענו בבוקר מה קורה שצעירים לא שומעים בקול של אלה של המבוגרים.
In fact, all Christians are called to submit to the leadership of the elders.
ולמעשה כל המשיחים נקראו להיכנע לסמכות של הזקנים.
Hebrews 13:17 says, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls.
באיגרת לעברים י"ג, פסוק 17 אומר, שמעו בכל מנהיגיכם והיכנעו להם.
And so we need to understand here that submission has nothing to do with status.
ולכן חשוב לנו להבין שכניעה לא קשורה לסטטוס שלנו, או למעמד שלנו.
Submission is about function.
אלא שהוא קשור לתפקוד.
Has anyone here served in the army before?
יש כאלה ששירתו בצהל?
Yeah, I know that. And as you know, sometimes you have soldiers who are smarter than their officers.
כפי שאתם יודעים, לפעמים יש חיילים שהם יותר חכמים מהמפקדים שלהם.
Right?
נכון?
Sometimes you have reserve soldiers who go back into active service.
לפעמים יש אנשים שמשרתים במילואים.
And they have more experience than their officers.
ויש להם יותר ניסיון מהמפקדים שלהם, מפקדים הצעירים שלהם.
Does this mean the soldier doesn't have to obey the officer because he knows more and has more experience?
האם זה אומר שאותו חייל מילואים אסור לו להקשיב לפקודות של המפקד שלו בגלל שיש לו יותר ניסיון?
Well, that's not the way you win wars.
זה לא הדרך שמנצחים במלחמה.
Okay, I can give you another example. The Trinity.
אני יכול לתת לכם דוגמה נוספת, השילוש.
The son submits to the father.
הבן נכנע לאב.
Does that mean that the son is less than the father?
האם זה אומר שהבן הוא פחות מאלוהים האב?
Of course not.
בוודאי שלא.
It's a matter of function.
זה עניין של תפקיד.
Okay, so back here in 1 Timothy chapter 2.
אז נחזור לאיגרת הראשונה לתימותאוס פרק ב'.
So when Paul says, I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, he's talking about function.
ולכן ששאול בפסוק 12 שאומר שאני לא מרשה, אינני מרשה לאישה ללמד, הוא בעצם מדבר על התפקיד.
Now, we also see in this epistle there was other men that Paul also said were not qualified to teach.
אנחנו יודעים שגם באיגרת לתימותאוס היו גם גברים ששאול אמר שהם לא ראויים או הם לא יכולים ללמד.
Which is why right after this in chapter 3 he in detail explains who is qualified to lead.
ולכן בהמשך בפרק ג' הוא בעצם מפרט את התכונות של אלה שיכולים להנהיג את הקהילה או לשרת בקהילה.
Now what does this not mean?
מה זה לא אומר?
It doesn't mean that as a woman you must submit to any man in the congregation.
זה לא אומר שבמסגרת הקהילה כל אישה צריכה להיכנע לכל גבר שיש בקהילה.
Because it says, for instance, in Ephesians 5:22, wives, be subject to your own husbands.
באפסים ה', כפי שראינו, אומר שנשים צריכות להיכנע לבעליהן.
And it doesn't mean that a woman has to do whatever one elder tells her to do.
וזה גם לא אומר שאישה צריכה לעשות כל מה שאחד מהזקנים אומר.
We have more than one elder in our congregation.
בקהילה שלנו יש לנו יותר מזקן אחד.
And before we do something, we come to agreement.
ולפני שאנחנו עושים משהו, אנחנו עושים זאת במשותף, כוועד.
And so there's safety in numbers.
ולכן יש ביטחון במובן הזה שיש מספר אנשים ולא אדם אחד שמנהיג ומוביל.
And that's what protects the congregation from abusive men.
וזה גם מה שמגן על הקהילה מכך שיהיה שימוש לרעה של כוח של אדם אחד.
And it doesn't mean that a woman must submit to false teaching.
זה בוודאי לא אומר שהאישה צריכה להיכנע לתורות שקר.
And just like any believer, a woman, if she hears a man teaching false teaching, she has the obligation to do something about it.
וכמו בכל דבר אחר, כאשר אישה שומעת שמלמדים תורת שקר, כמו כל אדם, יש לה את האחריות לומר זאת.
It doesn't mean that a woman has to submit to unworthy leaders.
וזה גם אומר שאנשים לא צריכות להיכנע למנהיגים שהם לא ראויים לתפקיד שלהם.
If a man is not qualified according to the biblical standard, then he should not be in leadership, and a woman has a voice in that.
ואם יש מישהו שהוא לא ראוי לתפקיד שהוא ממלא במסגרת הקהילה, אז לאישה יש לו את האחריות לא להיכנע לאדם כזה.
Now for teaching, it doesn't mean that a woman can't teach other women and children, for instance.
לגבי הלימוד, זה לא אומר שאישה איננה יכולה ללמד נשים אחרות או את הילדים.
In fact, Paul commands the older women to teach the younger women.
בעצם יותר מזה, שאול מצווה את הנשים הבוגרות ללמד את הצעירות.
Paul writes to Timothy and he says, remember from whom you received your faith, from your mother and grandmother.
הוא כותב לתימותאוס, תזכור ממי קיבלת את האמונה, מאמא שלך ומסבתא שלך.
It doesn't mean that a woman cannot talk to or teach or instruct or correct a man in private.
זה גם לא אומר שאישה לא יכולה ללמד או לתקן גבר באופן פרטי.
Now, in chapter 2, again, we're talking about an official position and function in the church, mainly in a public worship service.
בפרק ב', הדברים שקראנו בעצם מדבר על המסגרת הקהילתי.
And it also doesn't mean that men can't learn from women.
וזה בוודאי לא אומר שגברים לא יכולים ללמוד מהנשים.
Now, as a whole, God has left his children on earth to make disciples and to teach them to observe all that Jesus has commanded.
אנחנו יודעים שאלוהים השאיר אותנו כתלמידיו בעולם הזה כדי ללכת ולעשות תלמידים וללמד אותם את דרכי אלוהים, את
הבשורה. And so teaching is a function of the entire congregation.
ולכן ללמד זה התפקיד של כל הקהילה.
And so to say that women can't teach is to go against the Great Commission.
ולכן להגיד שנשים לא יכולות ללמד בכלל, זה בעצם ללכת בניגוד למה שישוע אמר במתי כ"ח.
Okay, well, it's after one.
זה קצת אחרי אחת.
And so I think we won't look at verses 13-15.
לא נסתכל על הפסוקים 13 ו-15.
Let me summarize by saying that Paul gives reasons why he says that women cannot have this function in the local assembly.
בעצם בפסוקים האלה שאול מסביר מדוע הוא אומר שנשים לא יכולות ללמד את הגבר.
Both good reasons and bad reasons.
גם סיבות טובות וגם סיבות לא טובות.
But I think what Paul says is clear.
אבל אני חושב שמה ששאול אומר כאן הוא די ברור.
And I think you also know this is not popular today.
ואתם בוודאי יודעים שזה לא עניין מאוד פופולרי בימים האלה, בעולם שלנו.
In fact, in some places it might be illegal if you would say what I just said.
ויכול להיות יש מקומות אפילו שזה יהיה בניגוד לחוק לומר את מה שאמרנו עכשיו.
But remember that God has a right to order his household.
לאלוהים יש את הזכות בעצם לומר איך הקהילה שלו תתפקד.
And we as his children must submit and obey.
וכילדים של אלוהים עלינו להיכנע לו.
Paul wrote to Timothy, I'm writing these things so that you might know how one ought to conduct himself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Verse 15 of chapter 3.
בפסוק 15 של פרק ג' של ראשונה לתימותאוס, שאול כותב, אבל אם יתמהה, הנה תדע כיצד להתנהג בבית אלוהים, אשר הוא קהילת אלוהים, חיים, עמוד האמת ויסודה.
History instructs us that when Paul first wrote this, it was not popular to give woman equal status.
היסטוריה משיחית בעצם מלמדת אותנו ששאול כותב את האיגרת הזו, זה לא היה דבר פופולרי בעולם של אז.
But it doesn't matter because that's the truth.
אבל זה לא משנה כי זה האמת.
And brothers and sisters, now it is not popular to say that men and women have different functions.
ואחים ואחיות, גם בימינו זה לא פופולרי לומר שלגברים ולנשים יש להם תפקיד שונה.
But it doesn't matter.
אבל זה לא משנה.
Because it's the truth.
כי זה האמת.
So we just need to pray that God will give us the courage to do what he's told us to do.
ולכן צריך להתפלל שאלוהים ייתן לנו את האומץ לעשות את הדבר הנכון.
So thank you for your patience for my lesson. It was supposed to be 30 minutes and was not that long.
סבלנות שלכם, היה אמור להיות חצי שעה, אבל קצת יותר.